מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכל מאזיני מקור ראשון, אתם מאזינים לפרק השני בסדרת פרקים נוספת של ההסקט בהלכה לעתיד. אני משה מרסדורף, על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודי טל ועדי שלם רבינוביץ'. איתנו גם בפרק הזה הרב אביעד ברטוב, מנהל מכון מדע תורתך, והרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, נשיא סולמות ולאופק, והרב האזורי של גוש עציון. שלום לשניכם.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
אנחנו שוב כרגיל נפתח עם הרב אביעד. בפרק הראשון, בפרק הקודם, דיברנו על הדפסת איברים ועל האפשרויות, ועל בעצם על האיתור של ההתייתרות של המחלוקת ההלכתית הגדולה של קביעת רגע המוות, אבל דיברנו מאוד מאוד בצורה נקודתית, הדפסת קרנית, הדפסת כליה, הדפסת לב. שאלה אם יבוא יום ואיפה אנחנו עומדים מבחינה מדעית, מבחינה טכנולוגית, איפה אנחנו עומדים ב... האם יכול להיות שנדפיס איבר שלם או אדם שלם, ומה המשמעות ההלכתיות של זה? נעבור, נדבר אחר כך עם הרב רימון, אבל תתן לנו ככה את הפרומו המדעי.
אוקיי, אז מבחינה מדעית, לדפיס ממש יד שלמה עם עצבים, עם גידים, עם נימים, עם כל המערכת הזאת, זה באמת עדיין רחוק מאיתנו. יודעים לעשות כל דבר בנפרד כיום. כן. ידעו לעשות שריר עצב, ידעו לעשות את העצם של האצבע, אבל לעשות את האינטגרציה, כף יד מתפקדת, זה עדיין ייקח זמן, וזה באמת החלום להגיע לדבר כזה, והזכרת להדפיס אנשים, אז דפסת אנשים זה תמיד גם מזכיר סוגיות של אתיות ומסוריות, האם אתה יכול לייצר אדם בלי אבא ואמא, בלי זהות הורית, כן, רחם מלאכותי, שאלה שגם נדון עליה בפרק אחר, אבל זה השאלות האלה, אפשר לייצר בעצם אדם ללא תלות במשפחה. עכשיו, אבל אם לא נדפיס בן אדם מלא, אבל נדפיס חלקים, נדפיס יד לדוגמה, זה יכול לתרום להרבה תחומים אחרים, וגם שוב פה לפתור בעיות בהלכה, ופה אני אביא דבר דווקא מבית, אשתי רופאה, אז היא סיפרה לי הרבה פעמים על החוויות של הדיסקציות. איך פעם אחת...
רק בוא נגיד, דיסקציה זה?
דיסקציה זה ניתוחי מתים, בעצם, בעברית.
שרופאים מתרגלים, גם מתרגול רופאים, וגם לצרכים מדעיים.
השנה, כן, בתחילת לימודי הרפואה, השנה השנייה, הם בעצם לומדים על גוף האדם, דרך גוף האדם ממש. יש אנשים שתורמים את גופם למדע, ופשוט קבוצות יושבות ולומדות את גוף האדם, ממש לראות את המערכת עצמה, להבין אותה, כדי לקבל באמת מושג, לא רק דרך הספרים, דרך יש ספר כזה מאוד ידוע ברפואה שקוראים לו אטלס, ספר מדהים שהכל מצויר, לא, לראות את זה באמת, לראות את הדברים באמת, ו... זה סתם, זה סיפור מצחיק, אבל זה חלק מהעניין. פעם היא הביאה איתה איזה עצם, מהבית ספר לרפואה, והשאירה אותו בתיק, ושמה את התיק על הספה, ואימא שלה התיישבה, ופתאום היא הרגישה שהיא התיישבה על עצם, והיא נחדה, מה זה, מה יש לי עצמות מתוך הבית. אז כן, אז זה נורא נורא מחריד אותך שזה עצם של בן אדם, אבל מה היה קורה? הם היו אומרים לך שזה במעבדה. עשו את העצם הזאת במעבדה, זה מעולם לא היה בן אדם, זה היה איבר שיצרו אותו בשביל לימודי הרפואה. מה תהיה אז תפיסת ההלכה על הדבר הזה? האם זה יהיה יותר בעיות הלכתיות שיש היום לרופאים?
כן, הרב רימון, במה שלך.
טוב, אז באמת, זו שאלה מאוד מעניינת. ואם דיברנו על, בפעם הקודמת, על דברים שהיו להם ויכוחים בעשרות השנים האחרונות של תרומת איברים, כאן זה דבר שיש עליו ויכוחים אלפי שנים. אומנם, גם היוונים וגם הרומים אסרו ניתוחי מתים. אבל היו דברים שנעשו, אנחנו יודעים, הניתוח הראשון שהיה, נעשה ברשותו של המלך תלמי למניינם ברביעה, במאה הרביעית, לפני הספירה. והגמרא מספרת, דברים מאוד מעניינים, אבל הגמרא מספרת בבכורות דף ממהי, שתלמידיו של רבי ישמעאל הכהן עשו ניתוח מתים לאישה אחת, מאוד מאוד מעניין, ויש עוד מקורות על הדבר הזה. במהלך השנים הנצרות התנגדה לניתוחי מתים, ממש עם אלה שעקבע ניתוחי מתים בכל השנים, ורק ממש לפני מאות שנים, 1238 למניינם, התחילו מעט ניתוחי מתים, ניתחו גופה פעם בכמה שנים, הלימודים של אנטומיה בצורה מסודרת, התחילו רק לפני כמה מאות שנים, במאה ה-17 באירופה, ו...
סליחה שאני עושה, הרב מומחה ליהדות, אבל סליחה שאני שואל שאלה בנצרות, אבל למה, מה הסיבה של, של ההתנגדות של הנוצרים, הרב יודע?
בגלל אותה סיבה שלנו.
אותה סיבה.
אותה סיבה שלנו, אנחנו נדבר על סיבות שלנו, נדעתנו יש אולי עוד סיבות, אבל אותו עיקרון, ואני רק רוצה להגיד שהדברים האלה, באופן כללי, יש עליהם הרבה דברים שכתב גם פרופסור שטיינברג ואחרים, אדם רוצה לראות עוד גם על הרקע ההיסטורי והמדעי, ולמעשה אפשר לומר שבראשית המאה ה-20 למניינם, מכאן מתחילה באמת תאוצה של ניתוחי מתים בארצות הברית, בגרמניה, ומתחילים להיות המון דיונים הלכתיים סביב הדבר הזה. אני אתן רק דוגמה להבין את המשמעות של זה. האוניברסיטה העברית בירושלים קמה בשנת תרפ"ה, 1925 למניינם. עכשיו זה מעניין שהיא פתחה המון מחלקות, אבל הפקולטה לרפואה לא נפתחה. היא חיכתה 20 שנה. למה? בגלל ויכוח הניתוחי מתים. בגלל זה לא פתחו את המחלקה.
הלכתי, יהודי, הלכתי, או
הלכתי. הלכתי, מה עושים עם ניתוחי מתים? בגלל זה חיכתה הפקולטה לרפואה 20 שנה, והיא נפתחה רק בשנת תשזין, 1947 למניינה, ממש שאז קמה הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ופנו אל הרבנים, והרב הרצוג, והרב פרנק, דנו, והתירו בכל מיני מקרים, אבל להבין את המשמעות של הדבר הזה, של ניתוחי מתים, ההשפעה שהיה לזה בכל העולם, וההשפעה שהייתה לזה אצלנו. עכשיו, למה בכלל התנגדו לניתוחי מתים? מה אכפת לנו? אדם מת, שינתחו אותו. אז יש כאן כמה נקודות שממש נתאר אותן בקצרה. אני אומר בקצרה, כי בהרחבה אני עושה את זה, במשך כמה שנים עשיתי את זה באוניברסיטה העברית לרופאים, ולמחלקת ציוד במרכז האקדמי לב, אז שם עושה את הדברים בהרחבה. אבל כאן אנחנו צריכים ממש לראות בקצרה. יש כמה שאלות בתחומים האלה שבגללם היו התנגדויות. למשל, יש לנו שאלה של ניבול המת, כבוד האדם. היום יודעים לדבר על כבוד האדם, חירותו. יש לנו שאלה של איסור הנאה ממת. יש לנו שאלה של חובת קבורה. גמרא בסנהדרין דף מ"ו, יש לנו שאלה, מה אתה עושה? אתה לא קובר חלק מהאיברים אולי? יש לנו שאלה של הלנת המת, יש לנו איסור, יש לנו כפרה של המת, כפרה, צריך לדון על כל הדברים, אם יש כאן דברים הלכתיים, מיסטיים, ויש כל מיני נקודות שבגללם אנחנו באופן טבעי לא רוצים שיגעו באמת, מת צריך להיות בקבר שלו. עכשיו, יש פוסקים שאמרו...
את כל האיסורים האלה שהרב מנה, זה רשימה של איסורים שאותו הניתוח של אחר המוות בעצם עובר עליהם.
שמי שמנתח אחר המוות יכול לעבור עליהם, נגיד כך.
למה, הלנת המת?
כן, הוא יעבור על כל אלה. כן. אבל כאן נשאלה השאלה, מה קורה כשהדבר הזה מתנגש עם הצלת חיים? כלומר, יש לך רשימה של איסורים, אבל יש הצלת חיים.
הצלת חיים לא ישירה, אלא לאמן את הרופא, או ללמוד על גוף האדם ולפתח תרופה, או דברים מהסוג הזה, נכון? זה שני הדברים...
אז באמת, הצלת חיים יכולה להיות... או בגלל שרוצים לזהות מחלות, אז דרך ניתוחי מתים מנסים לזהות מחלות, וזה דבר שכבר היה בתשובה של הנודע ביהודה, שזה עניין אחד לזהות מחלות. יש לנו סיבה אחרת, שהיא הדמיות, שהיא, סליחה, לדעת, ללמד את הרופא, לתרגל, לחתוך, לראות, ללמד אותו איך לטפל בחולים. עכשיו, הדברים האלה, הנקודות האלה, הנקודות המרכזיות, כשהדבר הזה פעם היה קריטי מאוד 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 מאוד. אבל צריך לדעת, אם לפני עשרות שנים היו מנתחים 50% מהגופות, לאט לאט זה ירד וירד וירד, 10% לפחות, ולמה זה ירד? זה ירד גם בגלל סיבות מדעיות. למשל, יש לנו הדמיות. ככל שההדמיות טובות יותר, אז יש רופאים שזה יספיק להם. ראו הדמיה טובה של האיבר, אז אולי הם לא צריכים לראות דווקא גופה של מת. יש דברים נוספים שחלק מזיהוי המחלות אנחנו יכולים היום לזהות בחיים. לא צריך לעשות ניתוח, היום אתה עושה ביופסיה, אתה עושה כל מיני דברים, בחיים אתה כבר מזהה בדיוק את הבעיה, וצילומים פנימיים, רנטגן ו-MRI, כל מיני דברים שאתה יודע כבר עכשיו לזהות, ולא צריך לחכות שהאדם ימות, אז זה יותר טוב רפואית, וזה יותר טוב גם הלכתית. אבל עדיין, גם עד היום הזה, במיוחד מי שרוצה ללמוד כירורגיה, צריך את התחום הזה. והדבר הזה, יש בתי חולים בעולם שהוא מאוד מצומצם, כל הדיסקציות שם, כל ניתוחי המתים. יש מקומות שזה ממש חלק מהמעבר, אתה חייב ללמוד וללמוד בצורה רצינית, דרך כלל פה בשנה השנייה ללמודי רפואה, יש מקומות שבצורה אחרת. ובדיוק עכשיו, לפני כמה ימים, קיבלתי שאלה מכהן, שאלה דחופה, איך אני יודע זה דחוף? הוא שלח לי את השאלה, שאלה נשלחה גם מוואטסאפ, גם במייל, אבא שלו שלח את השאלה, הכל הסתחרד עד שאני עניתי, ממש ישבו עליי שאני אענה תשובה מסודרת. הוא כהן, הוא רוצה ללמוד רפואה. עכשיו, כהן יכול להציל מתים, ברור, פיקוח נפש, ברור, אבל הוא לומד במסנול שהוא יהיה חייב לעשות דיסקציות. אם הוא לא היה כהן, אז לפעמים אפשר להגיד לרופא, ואמרתי הרבה פעמים רופאים, אם מספיק שרק תסתכלו, תסתכלו בלי לחתוך, אם אדם לא רוצה ללמוד כירורגיה, לפעמים אומרים לו, אתה תהיה פה, תסתכל, וזה מספיק, ואז גם הוא לא עובר על כל הבעיות אולי שכבוד המת, כי הוא רק מסתכל, והוא עושה את זה למדי רפואה, הוא לא עושה את זה סתם, אז אולי זה בסדר.
אבל יש לו, יש הנאה מהמת, יש לו סוג של הנאה.
זאת שאלה אם זה נחשב ענה או לא נחשב ענה, אבל אצל כהן זה לא יעזור לנו, כהן לא יכול להיות באותו חדר, אם מת, הוא לא יכול. גם אם הוא רק מסתכל, כל המהפך שעכשיו הולכים להדפיס איברים, אני אומר עכשיו, זה ייקח זמן. אנחנו יודעים טכנולוגית היום, כבר גם יצור של לייצר דרך תאי גזע, לייצר שומן ושריר ועצמות, ייקח זמן עד שיצליחו לייצר ממש איבר מודפס, אבל איבר מודפס, גם הוא יהיה אחד על אחד. אותו דבר בדיוק, הרגל, הלב, אחד על אחד, אבל זה יוצר במעבדה. זה לא דבר תמה, ולא מקבל תומה, ואין שום בעיה לכהן להסתכל על זה, לגעת בזה, להתחבק עם זה. אין לו שום בעיה. הוא לא מקבל תומה. זה ממש יכול לפתור את הבעיה גם לכהנים, גם לאנשים אחרים, שלא יצטרכו לעשות ניתוחי מתים, אבל יוכלו לעשות את זה בצורה הכי מלאה, באיברים שהודפסו במעבדה, שהם יהיו אחד לאחד. כמו איברים של בני אדם.
אז רק לפני שאנחנו מסיימים, הרב, מה ענה הרב לכהן שרצה ללמוד רפואה?
יפה שאתה שואל. תראה, בסוף אני איתרתי לו ללמוד, אבל בכל אופן נתתי לו כל נעצות, איך שלמרות שהוא חושב שלא יאפשרו לו, היו לי הרבה מקרים כאלה שבסוף הם אפשרו, מדובר על כמה פעמים, יגיע לשנה ב', יהיה בסדר, אם הוא יהיה טוב, יכול להיות שימצא דרכי מילות, לצאת מזה.
לא להיכנס בכלל לחדר הזה עם אותו
גופה. אני מאמין שהוא יצליח למצוא דרכי מילוט, כי באמת השאלה היא שאלה לא פשוטה.
טוב, אז תודה רבה לרב רימון ולרב אביעד ברטוב. תודה רבה לכם המאזינים. תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליהודי טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה, ולכל מי שסייע בעריכת הפרק הזה. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בערוץ ההסקטים, בספוטיפייל, באפל מיוזיק וגם בגוגל, להשתמע בפרק הבא. תודה רבה.
מקור ראשון, הסקטים.